הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
לא תישא השם עכשיו, אל תשת ידך עם רשע להיות את חמאס, לא תיאחר רבים לראות, ולא תענה על ריב לנטות, אחרי רבים להטות. ודע לא תהדר בריבו, כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השב תשיבנו לו, כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו, לא תתה משפט, אביונך בריבו. ודבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא הצדיק רשע, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים, ויסלף דברי צדיקים. פרשה שלנו, פרשת משפטים, כותב עליה אבן עזרא, בתחילת הפרשה, בקטע השני, אומר לך כלל לפני שאחל לפרש, כי כל משפט או מצווה, כל אחד עומד בפני עצמו. ואם יכולנו למצוא טעם, למה דבק זה המשפט אל זה, או זאת המצווה אל זאת, נדבק בכל יכולתנו. ואם לא יכולנו, נחשוב כי החיסרון בא מחוסר דעתנו. זאת אומרת, אומר לנו אבן עזרא, בפרשה שלנו יש גן מצוות. 53 מצוות, וכל מצווה קשורה למצווה השנייה, וקיים הסבר לקשר. אם אנחנו מבינים מה הקשר, מה טוב. אם לא מבינים, זה לא כי אין קשר, פשוט לא הבנו. וצריך להשתדל לראות את הקשר בין מצווה למצווה. וממילא זה מוביל אותנו לשאלה הראשונה. הפסוקים שקראנו בפרק אב ג' בתחילת הפרק בפרשת משפטים, התורה מלמדת אותנו דידים ששייכים לשופט. שהשופט לא ייקח שוחד, שהשופט לא יקבל את חמאס, שהשופט לא יעזור לעני, כי הוא עני ודל לא תהדר בריבו, שהשופט לא יעניש את העני, הוא מסכן, נבח, יהיה עוד קצת נבח. נגיד שהוא חייב, לא תתה משפט אביונך בריבו, נקי וצדיק אל תהרוג. דינים שקשורים לשופט בבית המשפט. תוך כדי זה, בקטע הראשון, נאמר, פסוק ג' ודל, הזכרנו, לא תהדר בריבו. אל תתה את המשפט לטובת אני. פסוק הבא, כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השב תשיבנו לו, מצוות השבת אבדה. פסוק ה, כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו, לעזור לאדם להוריד את המסע מעל החמור שעכשיו נפל, וכל המזוודות והמסע עליו. ואז התורה חוזרת לדיני השופט, לא תתה משפט אביונך בריבו, בדבר שקר תרחק, נקי וצדיק אל תהרוג. שאלתנו הראשונה היא, מדוע באמצע כל הדינים שקשורים לשופט שעומד לדון את הדין, באמצע הדינים האלו, התורה מלמדת אותנו, יש מצווה של השבת אבדה, יש מצווה לעזור לאדם שצריך לתת לו יד לשים את המסע על החמור או להוריד אותו מהחמור. מדוע הדינים האלו, השבת אבדה ועזוב תעזוב עמו, מופיעים באמצע הדינים שקשורים לשופט? זה נראה ממש לא קשור. היה ראוי לכתוב את זה אחר כך, לכתוב את כל הדינים שקשורים לשופט ולבית המשפט, ואחר כך לכתוב מצוות השבת אבדה גם לשונא, מצווה לעזור, עזוב תעזוב עמו. למה זה מופיע באמצע הדינים שקשורים לשופט? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, בקטע הראשון, פסוק י"ב, ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין עמתך והגר. שאלתנו השנייה, מה ראתה התורה באמצע פרשת משפטים? שבמה עוסקת הפרשה? בבור, בשור, במזיק, בנזק, בעבדים. עוד הפעם, ללמד אותנו את מצוות השבת. את השבת פגשנו בפעם הראשונה בתורה שירד המן. אל יצא איש ממקומו ביום השבת, יש שם דינים של שבת. מיד אחרי קריאת ים סוף, במראה, שם שם לו חוק ומשפט, אומרת הגמרא, קיבלנו מקצת מצוות, בין היתר שבת. שבוע שעבר, פרשת יתרו, אחד מעשרת הדיברות, מצוות השבת. אז מה ראתה התורה עוד הפעם לחזור וללמד אותנו? ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין עמתך והגר. אנחנו כבר יודעים את זה. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, בסוף הקטע הראשון, נאמר פסוק יוטט, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. אומר רשי, בקטע השלישי, ביקורי אדמתך, אף השביעית חייבת בביקורים. לכך אמר כאן, לכך נאמר, אף כאן ביקורי אדמתך. זאת אומרת, קודם, כמה פסוקים קודם, התורה עוסקת במצוות השמיטה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, פסוק י' בקטע הראשון, ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לכרמך לזיתך. ממשיכה התורה ואומרת, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך, אומר רש"י, מתי? בשנת שמיטה. שואל על זה המהר"ל בקטע הרביעי, לא יכול להיות, טעות סופרו, איך שייך שיהיה השביעית חייב בביקורים? איך בשנת שמיטה מביאים ביקורים? אך כשאדם מביא ביקורים, מה הוא צריך להגיד? ואתה הבאתי ראשית פרי האדמה אשר נתת לי. מזה אני מביא ביקורים. ובשנת שמיטה אני לא יכול להגיד האדמה אשר נתת לי, כי זה לא האדמה שלי. ורש"י היא השיטה היחידה בכל הראשונים, אין חוץ מרש"י, היחיד שאומר שבשנת שמיטה יש מצווה להביא ביקורים. איך? אי אפשר להגיד האדמה אשר נתת לי, זה לא שלי, הכל הפקר. אין תרומות ומעשרות בשמיטה. הכל מי שבא לוקח, לוקח ואוכל. השאלתנו השלישית והאחרונה, מה הכוונה בדברי רש"י, שגם בשנת שמיטה יש מצווה של הבאת ביקורים? אלה הם השאלות, ודרך השאלות האלה נטייל היום בגן המצוות של הפרשה, ונראה את הפירות הנפלאים של הפרשה, ואיך הפרשה הזאת מתחברת אלינו בצורה הנפלאה ביותר. שוב, בקיצור, שאלה ראשונה, מדוע באמצע דיני בית המשפט והשופט התורה מלמדת אותנו מצוות השבת אבדה ולעזור למי שצריך עזוב תעזוב עמו? למה זה מופיע באמצע דיני המשפט? בית, מה ראתה התורה שוב לחזור על מצוות השבת בפרשת משפטים, אחרי שלמדנו את זה כבר בפרשת בשלח ופרשת יתרו? ג', מהו ההסבר ברש"י שגם משנת שמיטה יש מצווה להביא ביקורים? חייבים בביקורים? איך אפשר? האדם הרי לא יכול להגיד האדמה אשר נתת לי, הכל הרי זה הפקר. ההסבר הוא, כמובן הבנה אחת בדברי חז"ל, רבי עקיבא הגדול, עמוד התורה שבעל פה, מלמד אותנו בקטע החמישי, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. בא רבו של רבי עקיבא בן עזאי ואומר, זה ספר תולדות אדם, כלל גדול מזה. מה כתוב כאן בדברי חז"ל? רבי עקיבא אומר, הדבר הגדול זה ואהבת לרעך כמוך. אבל בדבר הזה יש קושי גדול מאוד, מאוד גדול. כי אם אדם לא אכפת לו מעצמו, הוא בז לעצמו, לא מעניין אותו עצמו בכלל, שום דבר לו, כלום, כלום. נו, ואהבת לרעך כמוך. הוא יוכל גם לבזות את השני, הוא יוכל גם לזלזל בשני. אז יש איזה בעיה בוואהבת לרעך כמוך. אז בא רבו של רבי עקיבא, בן עזאי, ואומר, מה הכלל הגדול? זה ספר תולדות האדם. מה פירוש? נאמר בקטע השישי, זה ספר תולדות אדם ביום מרוע אלוקים, אדם בדמות אלוקים עשה אותו. בדמות אלוקים עשה אותו. זאת אומרת, ברגע שהאדם מסתכל על השני ומרגיש לשני יש צלם אלוקים, זה לא משנה איך אני מסתכל עליי. אני צריך שיהיה לי רספקט ודרך ארץ לשני, כי יש לו צלם אלוקים. אז ממילא, ואהבת לרעך כמוך, זה באמת כלל גדול בתורה. זאת אומרת, רבו של בן עזאי, רבו של רבי עקיבא בן עזאי, לא חולק על רבי עקיבא. אומר משהו אחר. הוא בא פשוט להסביר שהכלל הגדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, יכול להתקיים בצורה אמיתית תמיד, רק אם אדם זוכר שלשני יש צלם אלוקים. אז ממילא, זה לא קשור איך אני מתנהג עם עצמי. אדם בז לעצמו, לא בז לעצמו, לא אכפת לו, זה לא משנה. לשני יצא להם אלוקים, לכן אני מכבד אותו. זה אומר פה בן עזאי. זאת אומרת, שיש פה איזשהו קשר ויחס בין ואהבת לרעך כמוך לבצלם אלוקים עשה את האדם. היחס הזה קיים בעוד מקום, בצורה נפלאה, ביחס שבין שבת ליום טוב. לעולם בתורה, לעולם, כשהתורה מדברת על המועדים, איפה שזה יהיה, תמיד קודם התורה תדבר על השבת. לא מדברים רק על המועדים. שבת והמועד חייבים להיות ביחד. למה? כי מועד, חג, פסח, שבועות, סוכות, זה באמת חג. זה באמת ושמחת. אוכלים בשר, שותים יין, אפשר לבשל, אפשר לאפות, אפשר ללכת ממקום למקום, אפשר לטלטל את האוכל ולהביא אותו ולקחת אותו וללכת איתו, ויוצאים מחוץ לתחום, אין בעיה. שמחת יום טוב. אבל שבת? מה זה שבת? כל אחד במקומו, אל יצא איש במקומו. אי אפשר לאפות, אי אפשר לבשל. מה המעלה של השבת? מה המיוחד בשבת? התשובה היא, יום טוב זה הריאקציה, הרפלקשן של השבת. פירוש הדבר, אם יהודי רוצה להיות בשמחה עם השני, ואוכלים ביחד אצל השני, ומותר לבשל ולאפות ולטלטל ולקחת ועוד, זה יכול להיות אמיתי רק אם היהודי מבין שלפני שהוא אוכל עם השני ושמח עם השני, בפנים, בתוך תוכו, הוא מחובר ליהודי אחר. יהודי מחובר לכל יהודי, גם אם לא רואים את זה. אבל אם האדם מאמין בזה, שהנשמות שלנו מחוברות, אז הוא יוכל גם לשמוח ביום טוב כמו שצריך. אחרת, זה סתם פארטי, יושבים אוכלים ביחד. גם בעלי חיים אוכלים ביחד. הייתם פעם בגן החיות, התרנגולות אוכלות ביחד, הקופים אוכלים ביחד. אנחנו לא יושבים ואוכלים ביחד, בהבדל אחד שאנחנו יושבים ליד שולחן וכיסא, עם סכין ומזלג, לא. משהו פנימי מחבר אותנו. זה יוצא החוצה בחג, בשמחה. שמחת יום טוב. וכך, אנחנו מבינים שיום טוב זה ואהבת לרעך כמוך. שבת, בצלם אלוקים עשה את האדם. לכן מה המיוחד בשבת אצל כל אחד מאיתנו? איזה מתנה אנחנו מקבלים? נשמה יתרה. למה? כי אם יהודי מרגיש שהנשמה שלו מחוברת הנשמה של השני, הנשמה שלו מתרוממת. נשמה יתרה. במהלך הזה הולך המשך חוכמה. וכך נאמר בקטע השביעי. דה, שבדת האלוקי יש מצוות שמקשרים ישראל לאביהם שבשמיים. ויש מצוות שמקשרים ישראל זה לזה. כגון ציצית, תפילין ומזוזה, מצוות שמקשרים ישראל, השם יתברך. גמילות חסדים, תרומות, מעשרות, מקשרים זה לזה. והנמשל יש זה, ואני מדלג שורה, ואם כן, לכן בשבת, אל יצא איש ממקומו. ההוצאה אסורה. מלאכת אוכל נפש אסורה. ואם כן, כל איש ואיש בפני עצמו, לבדו יושב ועוסק בתורה. שם המקושרים אל השם יתברך, המרכז האמיתי, אשר כל ישראל הם קווים נפרדים, המגיעים למרכז אחד. למה קווים נפרדים? כי כל אחד גר בנייברות, בשכונה שלו. אז מה מחבר אותנו? משהו פנימי. מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. אבל יום טוב, דילגת ישוע. ומן המצוות המקשרים האומה זה לזה. לכן מלאכת אוכל נפש מותר. ואם יבואו אלף אורחים, יאפה להם לחם. כי האופה מיום טוב לכל רע ואמר לא לוקה. למה? אולי ויבואו אורחים. וכולם חייבים לעלות לרגל. לשמוח ולשמח. ולכן הותרה הוצאה ועבירה. שאם לא כן, לא יהיו מקושרים ומאוגדים זה לזה כאחד. דברי המשך חוכמה האלה מתחברים באופן נפלא לרבי עקיבא ורבו בן עזאי. יום טוב זה ואהבת לרעך כמוך. שבת בצלם אלוקים עשה את האדם. כשיש קשר פנימי, זה בא לידי ביטוי בקשר החיצוני. הקשר הפנימי הזה בין יהודי ליהודי הוא כל כך עמוק, הוא כל כך עמוק, עד כדי כך שהתורה מלמדת אותנו, פוסק את זה הרמב״ם להלכה בקטע השמיני. שני אנשים, אדם פוגש שני אנשים, אחד החמור שלו רובץ תחת מסעו, ואחד מבקש שיעזרו לו את מה שהוא פרק לשים על החמור. אז מה עושים קודם? לא מצא מי שאיתן עמו, מצווה לפרוק תחילה משום צער בעלי חיים. עם החמור על הרצפה וכל המזוודות והארגזים עליו הפילו אותו, כל כך כבד, צריך לעזור, צער בעלי חיים. ואחר כך ללכת לעזור לשני לשים את החבילות, את המזוודות על החמור. במה דברים אמורים? שהיו שניהם שונאים אוהבים, שני אנשים שהוא אוהב אותם או שהוא שונא אותם, אותו דבר. אבל אם היה אחד שונא ואחד אוהב, מצווה לטעון עם השונא תחילה כדי לקוף את יצרו הרע. לא יאומן. החמור של החבר הכי טוב שלי על הרצפה מלא מזוודות שהוא לקח, הפילו אותו, הוא יכול למות, אבל ליד זה יש אדם שרובן שונא אותו, שונא אותו, לא אוהב אותו, והוא אומר, סר, בוא תעזור לי אדוני לשים כמה מזוודות על החמור. מה צריך לעשות קודם? ודאי לעזור לחבר, לא רק בגלל שהוא חבר, צער בעלי חיים. לא, להלכה נפסק, קודם הוא יעזור לשונא, לשים את המזוודות על החמור, ויכול להיות שבינתיים מה יקרה לאוהב? מה יקרה לחמור שלו? ימות. למה? כדי להראות לשונא, הוא לא שונא אותו. אין דבר כזה לסנוע. כתוב הרי אוהבי השם, סינו רע. כן. את הדבר הרע אפשר לסנוע, אבל לא את האיש. אין ילד רע. הילד הוא נפלא. יש מעשים רעים. לא אומרים לילד, אתה ילד רע. כי אז הוא חושב שהוא רע. הוא לא רע. אומרים לו, מה עשית? לא ראוי לעשות כך. לא עושים את זה. אז את זה באה התורה ללמד אותנו. זה לא קל. אדם שרואה את חבר פלוני שהוא לא כל כך אוהב אותו, אפילו קצת שונא אותו, לא לעזור לו? כן. ירוץ לעזור לו. להראות לו, הוא לא שונא אותו כאדם. הוא שונא את מעשיו הרעים, את ההנהגה שלו. באה התורה ואומרת, את זה למי? לשופט. השופט יושב בדין, רואה את כל החוקים, רואה את כל הדינים, ודר לא תהדר בריבו, מדבר שקר תרחק, לא תתה משפט אביונך בריבו, נקי וצדיק, אל תהרוג, שוחד לא תיקח, רואה את כל ההלכות. באמצע כל ההלכות אומרים לו, השופט, אתה רוצה לדעת איך תצליח? יש דרך אחת, שתזכור, למרות שאתה יושב שם למעלה גבוה, ופה למטה עומדים שני יהודים, ואחד עשיר ואחד עני, אחד מפורסם, אחד לא, אחד נבח, אולי הוא יהיה יותר נבח. לא, לא. בפנים אתם שווים. אתה השופט, והם האנשים אותו דבר בדיוק. כל ההבדל הוא הבדל חיצוני. זה כל ההבדל. שאם את זה תרגיש, אם את זה תבין, המשפט יהיה משפט אמת. אבל לא רק משפט אמת, משפט אמת לאמיתו. מה ההבדל בין אמת לאמיתו? אמת זה אחת. אדם, שופט, יכול לפסוק משפט אמת. אבל צד אחד יגיד, השופט הזה רשע. למה הוא עשה את זה? הוא לא אוהב אותי. הוא לא היה מוכן. כבר מהתחלה הוא חשב לזכות את השני. ואחד יוצא עם הרגשה לא טובה. אבל יש לפעמים מצב שאדם יוצא מבית המשפט חייב ואומר, או, השופט הזה ירא אלוקים. השופט הזה הוא איש אמת. השופט הזה באמת עשה עבודה טובה. נכון, אני מבין אותו. זה נקרא משפט אמת לאמיתו. זה אדם יכול להגיע רק אם הוא מרגיש שבפנים הוא שווה בדיוק לשני, וזה לא משנה מי הוא השני. זה הכל נאמר לשופטים. ולכן באמצע דיני השופט נאמר, ודע לא תהדר בריבו, פסוק ג', אל תתה את המשפט לטובת העני, ופסוק ו', לא תתה משפט אביונך בריבו, אל תתה את המשפט נגד העני כי הוא עני. לא, לא, אתה לא תעשה את זה, כי אתה יודע שבפנים כולכם שווים. אבל מה קורה איתנו? לא השופט, ביום יום בני אדם, יש מחלוקות, יש ויכוחים, יש דיונים, לפעמים יש בית משפט. איך אפשר? זה לא קל להרגיש, למרות שמתווכחים וכועסים אולי על השני, להרגיש שזה לא באמת באמת בא מבפנים. מבחוץ, זה רק מבחוץ. זה לא קל, אבל איך אפשר קצת להרגיש את זה? באה התורה ומלמדת אותנו דרך שתי מצוות. מצווה אחת, שמיטה. מה זה מצוות שמיטה? מה אומרת התורה בקטע הראשון, פסוק י' א', והשביעית תשמטנה ונטשתה. פסוק י', שש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה. פסוק י' א', והשביעית תשמטנה ונטשתה. למה? ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה, מה שישאר החיות יוכלו, כן תעשה לכרמך ולזיתך. זאת אומרת, כל המצווה כאן בפסוק הזה, עניינה של השמיטה, אני יקום בבוקר ולא ישאל את עצמו מה אוכלים היום. הוא יודע, הוא יכול להיכנס לשדה, לקחת. לקחת את הפירות של היום, את הירקות שהוא צריך. לכמה ימים הוא יכול לקחת. מה פירוש הדבר? מצוות השמיטה היא מצווה לטובת העניים. יש עוד מצוות לטובת העניים. לקט, שכחה ופאה. הבנתם את המצווה הזאת? מצווה קשה מאוד להבין. אתם מבינים מה זה? עניים מחכים שבעל הבית ישיר פאה, ישיר פאה, וכולם רצים, דוחפים אחד את השני. למה? לפעמים, צורכי עמך מרובים, יש בתי כנסת, כתוב שמי שאוסף צדקה יכול להיכנס רק אחרי חזרת השץ. מחכים, נגמרת חזרת השץ, או יש כאלה מקומות שכתוב אפילו בחזרת השץ, נכנסים, וראיתי הרבה פעמים, לבית כנסת 30 עניים, במניין יש 20 אנשים. פשוט, מי אחד לאחד. וכל אחד רוצה לתת, אבל עוד לא מספיק לראשון כבר השני. אז במקום לפעמים אפילו לענות אמן, או לגמור אותה, הוא פשוט נותן, נותן, נותן אחד אחרי השני. וזה לא כל כך נוח לפעמים, אבל מבינים, צורכי עמך מרובים, נותנים. תארו לכם בשדה, בשדה, עומדים 50 עניים, על פאה, מביאים את הילדים, רצים כולם, חוטפים, ירקות, פירות. לא יותר מתאים שבעל הבית, שיש לו פועלים, שמכניסים את הכל לארגזים, יכניסו גם את הפאה לארגזים יפים, לקופסאות, יביאו את זה ליד הבית כנסת, אפשר יהיה לחלק, כל אחד שבא ייקח ארגז, רק יחתום שהוא לקח. מכובד! למה לעשות את זה? כי מצוות פאה, פירוש הדבר, וגם שמיטה כמו שראינו, זה לא שלי! ברגע שאדם החליט, הצד הזה נהיה פאה, אם הוא לוקח תפוח אחד, אם הוא לוקח ירק אחד, הוא גנב מהעני. זה גזל עניים. אני לא יכול לגעת. מה זאת אומרת לא יכול לגעת? אני עשיתי את זה. זה שלי. לא, לא, זה לא שלך. זה לא שלך, אל תיגע. העני יעשה מה שהוא יעשה. זה שמיטה שאדם מרגיש שום דבר לא נגמר איתי. אז מה זה ביקורים בשמיטה? איך אפשר? האדם הרי לא יכול להגיד, הבאתי מראשית פרי האדמה אשר נתת לי, זה לא האדמה שלי, שואל המהר"ל על רש"י. אומר רש"י, נכון. מי אמר לך שבשנת שמיטה אתה צריך לקרוא מקרא ביקורים? תביא ביקורים, אל תקרא. למה להביא? כדי לזכור ששום דבר לא מתחיל איתי. שום דבר לא מתחיל איתי. כשאדם חי כך, שום דבר לא מתחיל איתי. שום דבר לא נגמר איתי. אז יש הפריוריטי, יש סולם, עדיפויות אחר. רואים את החיים אחרת. רואים את האנשים אחרת. רואים את הוויכוחים אחרת. זה באה התורה לומר לנו. כן, קודם התורה תדבר על שמיטה. אחרי שהתורה תדבר על שמיטה, התורה תדבר על שבת והחגים. ואחר כך תדבר על ביקורים. מה זה שבת וחג? אתה מבין בשבת שאתה קשור ליהודי השני? אתה גר פה, הוא גר שם, אין טלפון, אי אפשר לנסוע, אי אפשר לצאת מחוץ לתחום, כלום, לטלטל, לבשל, הכל. אתה פה סטק, תקוע, אתה לא תקוע. שבת זה החיבור הפנימי שלנו. עכשיו, בא יום טוב, לך תשמח ביחד. תשמחו, תבשלו, תעפו, תלכו ממקום למקום. אין בעיה. איך זה יכול להיות? שאני מבין ששום דבר לא מתחיל איתי. שמיטה, ואכלו אביוני עמך, זה שלא. שום דבר לא נגמר, יש לי שום דבר לא נגמר איתי. אכלו אביוני עמך. ביקורים, שום דבר מה לא מתחיל איתי. זה הפרשה. זה החוט שתופר את כל הפרשה. מההתחלה עד הסוף. שיש הסתכלות כזאת. מבינים כמה נפלא שבהרבה הרבה שנים פרשת משפטים של השבת היא גם פרשת שקלים, הפרשה הראשונה בסדרת ארבעת הפרשות. מה זה מחצית השקל? מה זה? יהודי יעשה מה שהוא רוצה. יבנה את הדברים הכי גדולים, את החסדים הכי עצומים, ילמד את התורה הכל. אבל צריך לזכור, כל מה שאנחנו עושים, אני רק חצי. כדי להיות שלם, אני צריך להיות מחובר לעוד יהודי. לא רק לחבר שלי או לשכן שלי. לעוד יהודי אחר. ולהבין שאנחנו אחד. זה מחצית השקל. לכן הקדוש ברוך הוא, כשמשה שואל אותו ריבונו של עולם, איך אדם נותן חצי שקל והוא זוכה לכופר נפש? יעמדו עם רובה מול אדם ויגידו לו, תן כסף אם לא הורגים אותך, הוא ייתן את הכל. קח את הכל, העיקר שיחיה. אז חצי שקל, שלוש חצי שקלים, אומר לה הקדוש ברוך הוא, לא כמו שאתה חושב. זה ייתנו מטבע של אש. מה זה מטבע של אש? אש, כל אחד יודע, שלמה המלך אמר במשלי, ואש לא אמרה הון. מי שיודע להדליק גפרור אחד, יכול להדליק את כל מנהטן. בגפרור אחד. לא צריך הרבה. אש זה איכות, קואליטי, איכות. מטבע של אש, לדעת שאדם אמיתי, אדם איכותי, אדם עם איכות, זה אדם שמרגיש שהוא רק חצי. והוא יהיה שלם אם הוא יהיה מחובר לשני. אם הוא יהיה קשור לשני. אומר משה ריבונו של עולם, זה דבר נפלא מה שאתה אומר לי. ועם ישראל יעשה את זה. אבל מה יהיה אחרי שבית המקדש יחרב? אז איך אז? נזכה למעלה הגדולה הזאת של מחצית השקל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שיקראו בתורה, בשבת שקלים, את הפסוקים, כאילו הביאו מחצית השקל. אותו דבר בשבילי. והם מרוממים אותי. אתם יודעים כמה זמן ייקח השבת לקרוא פרשת שקלים בכל מניין? דקה וחצי. אולי שניים. לא בטוח. אין הרבה פסוקים. גם החזנים, בעלי הקריאה שיסלסלו את זה, לא יגיעו לשתי דקות. לא יגיעו. תבדקו, תראו. זה הפרשה הזאת מרוממת את הקדוש ברוך הוא. על ידינו. הוא מתרומם. כי מי זה בורא עולם? בורא עולם נאמר עליו, ויהי בישורון מלך. מתי? בהתאסף ראשי העם יחד שבטי ישראל. אומר בורא עולם, אנחנו ביחד. הוא מלך. לא ביחד, קשה למצוא אותו. אם ככה, אוזן שומעת ועין רואה, פלאי, פלאי, פלאי פלאים. איך אמרנו? רבי עקיבא אומר, מה זה כלל גדול בתורה? ואהבת לרעך כמוך. רק אמרנו, יש עם זה בעיה קצת. כי אם אדם לא אוהב את עצמו ומבזה את עצמו, יהיה מותר לו לעשות את זה לשני? ודאי שלא. אז בא רבו בן עזאי ואומר, זה ספר תולדות האדם, בצלם אלוקים עשה את האדם. אדם שיש לו צלם אלוקים, זה לבד סיבה שאני אכבד אותו. בלי קשר אליי. בא עכשיו בן פזי, למעלה בקטע ה-17, בצד השני, ואומר לנו, בן פזי אומר, יש כלל גדול יותר. קודם מופיע בן זומה ואומר מצינו פסוק כולול יותר שמע ישראל בן אנס אומר כלל יותר גדול אהבת לרעך כמוך כרבי עקיבא שמעון בן פזי אומר מהו הכלל הכי גדול את הכבש האחד תעשה בבוקר את הכבש השני תעשה בין הארבעים כבש אחד תעשה בבוקר ובין הארבעים זה קורבן תמיד. באיזה כסף קונים את הקורבן תמיד? זה לא יהודי מגיע למקדש ותורם. זה לא אדם שנותן. אלא זה בא מכספי ציבור. של כל הציבור. איזה כסף? של מחצית השקל. הכסף של מחצית השקל הולך לקורבנות ציבור. אומר לנו בן פזי, זה הכלל הכי גדול בתורה. הכי גדול בתורה זה לא רק ואהבת לרעך כמוך. זה לא בצלם אלוקים עשה את האדם. שזה יוביל אותנו לשלב הבא של הביחד. העולה תמיד, שניים ליום עולה תמיד, מסמל, רפריזנט, את מה? את האחדות. את האחדות. ולכן צריך להיות עולה תמיד, יום יום. אם זה מתחילים את העבודה בבוקר, אם זה גומרים את העבודה אחרי הצהריים, הדבר הכי חשוב לקדוש ברוך הוא, יותר מכל דבר, יותר מהאמירה של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. יותר מהאמירה של אהבת לרעך כמוך. יותר מהבצלם אלוקים עשה את האדם. את הכבש האחד תעשה בבוקר. את הכבש השני תעשה בין הארבעים. את האחדות. להגיע לשם הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע. נכון, להגיע לשם מגיעים דרך ואהבת לרעך כמוך. דרך הצלם אלוקים שיש לכל אחד. אבל זה צריכה להיות המטרה. לכן הנעשה ונשמע הגדול הגדול שאמרנו לא נאמר בפרשת יתרו. שם בפרשת יתרו היה אקסטזה גדולה, שם בפרשת יתרו היה אפוריה מיוחדת, קולות, ברקים, כל השם, ויחרת כל העם. זה לא היה חיים נורמליים. נגמר כל זה, חוזרים הביתה, לבור, לשור, למווה, לעבר, לכל הדינים, לכל הלכות שכנים שיש, מזיק ונזק ועוד. בסוף הפרשה, פרשת משפטים, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנחנו מבינים שכל המצוות, גם היומיומיות, הן מצוות שנוגעות אלינו, לחיים שלנו. זה קבלת התורה. מעניין, התורה נמשלה למים, אוי כל צמא לכו למים. והתורה גם נמשלה ליין, יינה של תורה. מים ויין זה שני דברים הפוכים. מים לא כל כך אוהבים לשתות, צריכים לשתות. זה שומר על הבריאות, שאדם לא יתייבש. צריך לשתות הרבה כוסות מים. לא תמיד בחורף מקפידים, כי האוויר הוא קר, השותים פחות, אבל צריך לשתות יותר. יין אוהבים. אדם מוכן לנסוע מרחק רב, לקנות איזה בקבוק יין משובח, יין או ויסקי או כל יין אחר, למבינים, ויש לזה באמת חשיבות רבה, ונהנים מזה מאוד. יין ישמח לבב אנוש. אז איך אפשר להמשיל את התורה גם למים וגם ליין? פשוט מאוד. בהתחלה זה מים. בהתחלה זה נראה, זה קשה. בהתחלה זה נראה, מה, זה לא מתאים. זה לא בשבילי. כל הדינים, כל ההלכות, כל הפרטים. מה העבודה הזאת לכם? אבל לאט לאט, עם השנים ועם הזמן, זה מקבל טעם של יין. יין טוב, יין שדעת זקנים נוחה ממנו. יין שמבינים, או, כמה חכמים דברי התורה, כמה נבונים דברי חז"ל, כמה הדברים האלה עושים אותנו, אתה בחרתנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות. זה הפרשה שלנו. זה קבלת התורה האמיתית. לכן, באמצע כל הדינים האלה, של שכנים ו... חברה, דיני חברה ודיני שכנים, מצוות השבת. עוד הפעם, כן, כי השבת מלמדת אותנו שאנחנו קשורים אחד לשני. יש בינינו חיבור פנימי שמחבר אותנו. זה החיבור. ואז יש גם את החיבור החיצוני. אנחנו חיים היום בעולם, בעידן, שהרבה פעמים אדם מבין שהחיבור שלו עם השני זה דרך הפייסבוק. יש חברים, זה נהיה היום החברה, זה נהיה היום הקהילה, ופונים אחד לשני, בוא נהיה חברים. זה דבר שאפשר להשתמש איתו, אבל זה בוא נהיה חברים. יש משהו פנימי שמחבר אותנו. יש גם את החיבור שלנו, אנחנו, אחד עם השני, וזה במעגל של המשפחה, ובמעגל של הקרובים, ובמעגל של ה... חברים ובמעגל של הרחוקים. את זה הפרשה רוצה ללמד אותנו. אם נראה באמת את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, אז נוכל באמת להתקיים בנו שהקדוש ברוך הוא מבטיח כי ילך מלאכי לפניך והביאך, בקטע 11 פסוק כ"ג, אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני אחיבי והיבוסי והכחדתיו, ופסוק למד א', ושתי את גבולך מים סוף עד ים פלישתים וממדבר עד הנהר, כי ייתן בידכם את יושבי את הארץ וגירשתמו מפניך. ונזכה שאדון כל הארץ. למה בורא עולם נקרא אדון? אומרים חז"ל בקטע 14, אמר רב שמואל בן נחמני, כל מקום שנאמר אדון עוקר דיורים ומכניס דיורים. וזה בענייניו לכולם, עוקר את הכנענים, מכניס את ישראל. לכן הוא אומר, לכן נאום אדון השם צבקות אביר ישראל, ואשיבה שופטייך כבראשונה. הקדוש ברוך הוא מכניס דיירים, ראינו בששת הימים, איך הוא הכניס אותנו לכל ארץ ישראל כמעט. מה רוצה הקדוש ברוך הוא? את הביחד הזה. שנבין שבפנים אנחנו מחוברים, אז זה גם מתחבר מבחוץ. ולכן תראו איך נאמר בקטע ה-15, בפי ישרים תתעלל, הפה גורם להלל, בדברי צדיקים תתברך, הדיבור גורם לברכה, ובלשון חסידים, הלשון גורם לרוממות, אבל הוא בקרב קדושים תתקדש. קרב, הקרביים, זה משהו פנימי, הקדושה בא, אם זה בא מבפנים. יש פה פה, דיבור ולשון, אלה דברים חיצוניים חשובים. אפשר להלל, אפשר לברך, אפשר לרומם את הקדוש ברוך הוא. אבל ליצור את הקדושה, זה בא מבפנים, מתוך תוכנו. לכן, איך רבינו הגדול רב שמזמן אוירבך, כתב לעצמו תפילה בקטע ה-16, כפייה בהליכות שלמה, ולכן, למה לא תושיע את עמך אשר עודם מחזיקים בתורתך? וגם אותם אשר פרקו את עול התורה מעליהם, גם זה לא מרוע וסדון לב, אלא על ידי שפקע כוח סבלנותם, חסרו להם עונים להתגבר על פגעי ומאורעות הזמן, ועל זרם החיים אשר קשה לשחות במלחמה נגדו. גם הרחוקים תאורים ונקיים וזכים, לא מרוע וסדון לב, לא במזיד, קשה להם, אין להם סבלנות, נותן להם דחיפה הקדוש ברוך הוא, עזור להם. פירוש הדבר, תפילה כזאת היא נאמרת על ידי ענק שבענקים, רבינו הגדול, רב שמזמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שהרגיש שנקודת הפנים של כולנו שווה. אנחנו מחוברים, נשמה אחת מחולקת לגופים, כמו שאומר בעל התניה בפרק למד ב' לב התניה. שיש את ההרגשה הזאת, היא גם יוצאת החוצה. וכשהיא יוצאת החוצה, באמת אפשר להרגיש על פלוני אורו, איך אצלו מתקיים ואהבת לרעך כמוך, איך אצלו רואים בצלם אלוקים עשה את האדם, איך אצלו רואים את החיבור הגדול הזה. זה גן המצוות. ניכנס לשבת המיוחדת של פרשת משפטים, נראה את הדברים באמת באופן הזה, נזכה באמת שבורא עולם ייכנס ויקבץ את כולנו, ונוכל בחזרה לשקול שקלים בהר מרום הרים, ולהיות באמת ממקום בכל ארץ ישראל, ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, ממדבר עד הנהר, כי אתם ביתכם את יושבי הארץ, כל יושבי הארץ. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את היכולת באמת לקדש את שמו מתוך הרחבה של כל ארץ ישראל, מתוך ברכה, בריאות ושמחה.